בואו נחזור לפרק ח', נתחיל לטפל בו בצורה יותר מסודרת. הפרק הזה הוא מבחינות רבות קו פרשת מים במקרא, בתולדות ישראל, בין תקופת טרום המלוכה לבין תקופת המלוכה שתאפיין את המצב הלאומי של עם ישראל מכאן ועד חורבן בית ראשון. נושא המלוכה לא מתחיל להידון פה, אלא נידון כבר בתורה, והוא מהדהד בספר שופטים לכל אורכו. לא רק בסוף ספר שופטים, בסיפור על פסל מיכה ובסיפור על פילגש בגבעה, שהסיפורים שם משובץ בהם המשפט, איזה משפט? בימים ההם אין מלך בישראל איש שישר בעיניו יעשה. גם בכמה וכמה מפרשותיו של ספר שופטים, כמו פרשת גדעון, שהעם מציע לגדעון לשול בנו, גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, וגדעון מגיב ואומר, לא אמשול אני בכם, אלא אמשול בני בכם, השם הוא אמשול בכם. וכן בעוד כמה מקומות בספר שופטים, נושא המלוכה נמצא ברקע של הסיפור. השאלה שאנחנו רוצים להציב לפנינו עכשיו היא, מה היחס בין מצוות התורה בקשר למלך לבין הסיפור שלנו בספר שמואל? תודה רבה. ובכן, בתורה בפרשה שופטים, נפתחו בבקשה ספר דברים, פרק י"ז, פסוק י"ד. אנחנו קוראים, כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת שים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי, שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך בו. רק לא ירבה לו סוסים, לא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, ואדוני אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו, וקר אבו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את אדוני אלוהיו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותה. לבלתי רום לבבו מאחר ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. אז יש מצווה למנות מלך או אין מצווה למנות מלך? תשאירו אצבע, כלומר תדאגו לכך שהתנ"ך יהיה פתוח גם בספר דברים, גם בספר שמואל. בגמרא במסכת סנהדרין מופיעה ברייתא שהיא חוזרת הרבה בספרות התלמודית, בהרבה מדרשי הלכה ובתוספתא ובסנהדרין כ' בדף כ' עמוד ב'. זאת ברייתא של רבי יהודה שאומר ששלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסותם לארץ: למנות להם מלך ולהחריט את זרעו של עמלק ולבנות את בית התחילה. לכן היה רבי יהודה אומר, ג' מצוות נצטוו ישראל, דף כ' עמוד ב'. עכשיו, שלוש מצוות האלה בספר דברים כולם באמת פותחות בפסוק דומה, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וכולי. כלומר, שלוש המצוות האלה נצטוו בכניסתם לארץ, והסדר, הגמרא מוכיחה שדם כזה הוא הסדר, קודם להעמיד מלך, אחר כך להחליט את זרו של המלא, ולבסוף להקים את בית הבחורה. בברייתא הזאת מופיעה דעת רבי נהוראי בהמשך, שממנה לומד רש"י שהוא חולק על הדבר של העמדת מלך. רבי נהוראי אומר, לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרומתן, שנאמר ואשימה עליי מלך. רש"י מפרש, לא נאמרה פרשה זו, איזה פרשה? שום תשים עליך מלך משום מצווה, אלא כנגד תרעומתם, שגלוי לפניו שעתידים להתרעם על כך ולומר והיינו גם אנחנו ככל הגויים, שנאמר ואמרת שים עליי מלך, עתידים אתם לומר כן. כלומר, לדעת רבי נהוראי, אגב לא ברור שזה הפשט היחיד בגמרא, יכול להיות שרבי נהוראי בכלל לא מתייחס במילים פרשה זו, לא מתייחס למצוות שום תשים עליך מלך בספר דברים, אלא הוא מתייחס למשפט המלך בספר שמואל, ונדמה לי שאפשר להוכיח שבין הראשונים היה מי שפרש כך. אם באמת נפרש כך את דברי רבי נהוראי, אין חולק בחז"ל על המצווה למנות מלך, אבל רש"י על כל פנים מבין שרבי נהוראי סובר שלא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרומתן, הכוונה לפרשת שום תשים בספר דברים. לא נאמר שום תשים עליך מלך אלא כנגד תרעומתן. פירוש הדבר במילים אחרות ומינוח הלכתי רגיל מקובל, אין, אז מה יש בתורה? אם ירצו מלך אז תעשו בדרך שהתורה מתווה. אתם לא צריכים לרצות מלך, אבל אם תרצו אז תעשו כך וכך. אז המצווה זה בעצם, יש כאן פרוצדורה שתלויה ברשות. התורה לא אוסרת מלך, התורה מתירה אותו, והיא נותנת פרוצדורה איך לבחור אותו, ממי לבחור אותו ומה הדינים המוטלים עליו. זה מה שיוצא מפירוש רש"י לדברי רבי נהוראי. ולמה התורה עושה זאת? כי היא כבר רואה, צופה את פני העתיד מפני תרומתן. איזה תרומתן? מה? בשמואל, בפרק שלנו. האמת היא שהתרעומת הזאת, כלומר הבקשה הבלתי ראויה למלך, שהוא קורא לזה תרעומת, כלומר כעס, הם לא באים בלב טוב, הם לא באים, זה בא לידי ביטוי לא רק בפרק ח' בספר שמואל, אלא זה כבר עמוז בתורה עצמה, ככל הגויים. הדבר הוא תמוע מאוד, כי תבוא אל הארץ ואמרת שימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. כבר פה אומר רבי נהוראי, כנראה יש רמז של ביקורת, וכי עם ישראל צריך ללמוד מהגויים? ועשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, אלא אם תגיע למדרגה לא כל כך אידיאלית בארץ ותרצה מלך ככל הגויים, רע מאוד, תרעומתן, וכמו שאנחנו רואים בפרק ח' בשמואל, אז אתה רשאי למנות לך מלך בתנאי שתעבוד לפי ההנחיות שהתורה נותנת. אז מינוי מלך זה רשות, אלא כשאתה בא למנות אותו אז יש חובה לעשות את זה בדרך שהתורה מתווה. נמצא שזוהי מחלוקת תנאים בין רבי יהודה לבין רבי נהוראי לפי רש"י. כמו שנחלקו בזה תנאים, אם נחלקו בזה, כי אמרתי לכם שנראה שאפשר לפרש את דברי רבי נהוראי לא על שום תשים אלא על פרשת המלך בספר שמואל, כמו שנחלקו בזה לפי רש"י תנאים רבי יהודה ורבי נהוראי, כך נחלקו בשאלה זו בצורה הרבה יותר מורכבת פרשני המקרא. אנחנו נזכור במילים בצורה קצרה כמה שנוכל, נזכור את דעות פרשני המקרא כמבוא לדיון בפרק ח', כי אתם תסכימו איתי שלא ניתן בעצם לדון על הפרק שלנו ולהבין את המסע ומתן על המלך בלי לעצב קודם כל גישה בשאלה האם יש מצווה או אין מצווה. נתחיל להקל על עצמנו. אם אנחנו נאמת את דברי רבי נהוראי בתלמוד, שאין מצווה ולא נאמרה פרשה זו של צום תשים עליך מלך, אלא כנגד תרעומתן, אז כשאנחנו מגיעים לפרק ח', החיים יהיו קלים מאוד. למה? מה? כששמואל אומר, אוי ואבוי, הגיעה השעה רעה הזאת שאתם רוצים מלך. התורה צפתה את זה שאתם תבואו ותגידו, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר זה אותי. אוי ואי, השעה הזאת הגיעה. והוא כועס. וגם הקדוש ברוך הוא נענה, אומר, טוב, אני הרשיתי להם לבקש את זה, אבל זה לא טוב שהם מבקשים. איזה עוד בעיות תיפטרנה על פי גישתו של רבי נהוראי? מה? לא רק שופטים, אנחנו נמצאים כמה מאות שנים מאז שבני ישראל נכנסו לארץ. מה? מאות שנים, 300-400 שנה מאז הכניסה לארץ. ואף אחד לא, כלומר היה, המלך ניסר בחלל האוויר, אבל אף אחד לא חשב שמוטלת חובה להקים מלך. אבל לפי רבי יהודה קשה מאוד. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, הם נכנסו כבר לפני 350 שנה לארץ. למה אף אחד לא הלך לקיים את המצווה הזאת? אבל רבי נהוראי אין לו בעיה, אין מצווה. יש רשות, כשיעלה לפני העם רצון להמליך מלך, אז זה הופך להיות הפרוצדורה מחייבת. עד שהעם לא דורש מלך, אין צורך. להפך, עדיף לא לעשות. כלומר, רבי נהוראי פותר שתי בעיות. קודם כל, למה כ-400 שנה, קצת פחות מ-400 שנה, לא היה מלך מאז הכניסה לארץ? ב', למה כשסוף סוף ביקשו מלך, הבקשה נתקלה בהתנגדות חריפה של שמואל ובהתנגדות מסויגת של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמנם אומר, תענה להם בחיוב, אבל הוא אומר דברים קשים מאוד על עם ישראל בהזדמנות הזאת שהם מבקשים מלך. למה? רבי נהוראי אין לו בעיה, להפך, כמעט הייתי אומר שהדברים האלה מולידים את דעתו של רבי נהוראי. כי כשרבי נהוראי אומר, לא נאמרה פרשה זו, ורש"י מוסיף של צום תשים עליך מלך, אלא כנגד תרעומתן, אז מה הוא מתכוון תרעומתן? זו שבספר שמואל. התורה צופה את מה שעתיד להיות בספר שמואל ומכינה את הדרך איך לרכך את בקשת המלך, איך להפוך את המלך למשהו שאפשר לחיות איתו. כבר להפך, כמעט הייתי אומר שמקור דעתו של רבי נהוראי הוא בספר שמואל, ומשם הוא לומד על התורה שזה לא מצווה, אלא רשות. כן. מה? הזכרנו את זה שבתורה עצמה יש רמז לכך שזה תרעומתן. עכשיו אנחנו רוצים מה נעשה, ודעת רוב המקורות התלמודיים קודם כל, ודעת הרמב״ם בהלכות מלכים, שהלכה כרבי יהודה, ויש מצווה למנות מלך. וזאת בעיה קשה. כלומר, הפתרון הפשוט היה לא ללכת עם רבי נהוראי, החיים היו הרבה יותר פשוטים בתנ״ך אם היינו הולכים עם רבי נהוראי. המסורת התלמודית והפסיקתית היא לא כדעה הזאת. בכל אופן אני רוצה שנראה כמה מפרשי המקרא שהגישה שלהם היא הרבה יותר מורכבת. אני אוסיף פה משפט בסוגריים שהוא לא כל כך מעניין זה, אבל בכל אופן חשוב לשמוע אותו לפי דעתי. אנחנו חיים היום בחברה שרעיון המלוכה נראה בעיניה רעיון קשה. מה פה שנוותר על חירותנו, על הדמוקרטיה שאנחנו חיים בה, ונמסור את השלטון לידי מלך בעל סמכויות מוחלטות? כשאנחנו דנים על בעיית המלך, לא ייתכן שלא ינסר בדיון הזה משהו מהשקפת העולם הפוליטית, השקפת העולם הפוליטית אני לא מקבל מפלגה מסוימת, אלא השקפת העולם, התרבות הפוליטית שאנחנו חיים בה, שהיא תרבות דמוקרטית, זה שאנחנו חושבים שהיא תרבות חיובית. כלומר, כל זמן, לפחות כשהדמוקרטיה פועלת על פי השקפת עולמנו, אז אנחנו חושבים שזה חיובי. איך זה מתיישב עם התפיסה שיש מצווה למנות מלך? והאם המצווה למנות מלך סותרת בעליל אורח חיים דמוקרטי? אז זה אני מכניס רק בסוגריים, אני רוצה לומר כאן כמה משפטים. השאלה שבה עוסק המקרא, מי ספר שופטים, או מי פרשת שופטים אם תרצו, מהתורה, ועד הפרקים שאנחנו נמצאים בהם בספר שמואל, איננה השאלה של איזה תרבות שלטון תהיה, כפי שאנחנו נוטים לתרגם את זה למונחים מודרניים, האם זה יהיה שלטון כזה או שלטון אחר, אלא השאלה היא שאלה, וגם אותו דבר גם לגבי חז"ל, אני אומר כשחז"ל עסקו בסוגיה הזאת, השאלה היא לא איזה תרבות שלטון, האם זה יהיה שלטון דמוקרטי או שלטון מלוכני, האם זה יהיה רפובליקה, או... לא זאת השאלה בכלל, אלא שאלה אחרת לגמרי, שאנחנו היום בכלל לא מסוגלים להבין אותה. והשאלה היא, האם העם, עם ישראל, יחיה בארצו במסגרת של מדינה, או במסגרת של אנרכיה? כשאני אומר אנרכיה, אני אינני מתכוון למונח שמשתמשים בו בחיי היום-יום, שהוא בערך זהה לבלגן, איש שישר בעיניו יעשה וזהו. אנרכיה זאת השקפת עולם רצינית מאוד. כמה מטובי הוגי הדעות בדורות האחרונים היו אנרכיסטים בהכרה. אנרכיה פירושו של דבר חיים ללא מסגרת מדינית. היום אנחנו לא מכירים דבר כזה בעולם, אבל בימי קדם, בתקופות קדומות, היו חברות שחיו חיים אנרכיים. הבדואים חיו חיי אנרכיה. שבטים שהיו מלוכדים אמנם בליכוד חברתי, אבל לא הייתה שום מסגרת מדינית כופה, כל שבט חי את חייו. לפעמים היה מאבקים בין השבטים, לפעמים הייתה ברית בין השבטים, אבל לא הייתה מסגרת של מדינה. היו חוקים לא כתובים, תורה שבעל פה, וככה היו הבדואים עד לפני לא הרבה זמן. אבל היום אין, אנחנו לא מכירים היום חברות שחיות חיים של אנרכיה אמיתית. המצב של שבטי ישראל בתקופת המקרא לפני היווסד המלוכה, המצב של שבטי ישראל היה במידה רבה מצב של אנרכיה. לאנרכיה יש הרבה יתרונות. יש לה הרבה חסרונות. היתרון הגדול של האנרכיה זה שהחיים הם, אין בהם את השלטון הרודני והמשחית והמושחת. כי השלטון הוא מושחת בהגדרה. השררה שניתנת לבני אדם היא אחד הקלקולים הנוראים ביותר שהחברה האנושית המציאה. היא משחיתה את השליטים, היא משחיתה את המקורבים להם, כל המערכת השלטונית, כל מערכת שלטונית מסואבת. כל שררה שניתנת לאדם מקלקלת אותו. זה חוק פסיכולוגי, זה חוק אנושי שאין ממנו כמעט יוצאים מן הכלל. וברגע שאתה מעניק את השררה לאדם בודד או אפילו לקבוצת אנשים, אתה משחית אותם עצמם, אתה משחית את כל הסובב אותם, אתה משחית בעצם את החברה כולה. השלטון הוא דבר משחית ומושחת, בהגדרה. זה לא משנה, גם הליכוד, גם המערך, גם שלטון של מלכי בית דוד. התנ"ך, ספר מלכים, זאת עדות מרשיעה נגד מוסד המלוכה כשלעצמו. לא צריך לצאת מחוץ לתנ"ך כדי לאסוף נתונים כמה המלוכה נכשלה. המלוכה נכשלה בתנ"ך. מלכות בית דוד, מלכות ישראל, כל מלכות נכשלה. כולל מלכותו של דוד בעצמו. כן. או, בסדר, זה לא... השלטון השבטי הוא שלטון מסורתי, זה לא... אין כאן שררה. השלטון היה נתון בידי הזקנים, כל שבט היה לו את הזקנים שלו. משהו דומה לשלטון במשפחה, כל שבט היה במידה רבה איזה מין חמולה מורחבת והשלטון ניתן ביד הזקנים, וזה לא היה שלטון של כפייה, של רדיעה. הזקנים היו מין הנהגה רוחנית שכולם קיבלו אותה על עצמם בתוך השבט. עכשיו, את זה אני רוצה שתבינו היטב. בתקופת השופטים חי פה עם, עם ישראל, ללא מדינה. לא הייתה מדינה. מה פירוש לא הייתה מדינה? לא היו מוסדות נבחרים, לא היו מוסדות לא נבחרים, לא הייתה מלוכה, לא היה כלום, לא הייתה הנהגה לאומית. רוב השופטים אינם מנהיגים לאומיים, אלא מנהיגים שבטיים או לוקליים, כלומר מנהיגי אזור לתקופה מוגדרת, למשימה מוגדרת. נגמרה משימתם, הם יורדים מהבמה. הם עלו להנהגה כאשר השעה הצריכה את זאת, הם ירדו מההנהגה כשלא היה צריך אותם יותר. רובם גם לא היו מנהיגים בקנה מידה לאומי, הם היו מנהיגים רק על אזור מסוים, על שבט או על קבוצת שבטים בלבד. יפתח הגלעדי, כן? הוא היה מנהיג רק בין האזרחים, על השבטים שישבו שם. המשימה שלו הייתה לנצח במלחמה מסוימת נגד בני עמון. סיים את זה, הלך הביתה. כלומר, לא הייתה מנהיגות, לא הייתה מנהיגות, לא היו מיסים. לא היו מיסים, אבל גם לא היה צבא. לא היה שירות צבאי. אז איך באמת הסתדרו? איך הסתדרו בצורה כזאת? לא, א' לא הסתדרו. ולכן באמת נוצר הצורך במלוכה. כאשר נוצר לחץ על עם ישראל, או על שבט מסוים בעם ישראל, מה קרה? זאת הייתה צרה צרורה. חיפשו עזרה אצל השבטים, כי השבטים לא חיו כאן כגופים נפרדים, הם חיו כאן באיזושהי ברית, וכשהיה צורך, אז זקני השבטים התאחדו. איפה אנחנו רואים שזקני השבטים יושבים יחד ומטקסים עצה בעניינים לאומיים, עם פילגש בגבעה? כלומר, כשנוצר לחץ שחייב איזו עמידה מלוכדת של עם שלם, אז מה שקרה זה שמי שהיה מוכן להתנדב, התנדב. מי שלא היה מוכן להתנדב, קראנו בהפטרה רק בשבת שעברה את החשבון של דבורה עם השבטים שלא באו לעזרת השם. המלחמה בימי דבורה הייתה מלחמה בצפון בלבד. מי שסבל מתגרת ידם של סיסרא ויביל היו רק שבטי הצפון. אבל כדי לנצח היה צריך למצות את כל הכוח. למצות את כל הכוח ולגייס מכל השבטים שאפשר. היו שבטים שבאו והיו שבטים שלא באו. אלה שלא באו, מה הם אמרו לעצמם? זאת לא בעיה שלנו, זאת בעיה שלהם. מי יכפה עלינו? אין מלך, אין חוק, אין גיוס חובה, אין שום דבר. איפה אנחנו מוצאים לראשונה גיוס חובה תוך שימוש בסנקציות? שאול! במלחמתו בנחש מלך בני עמון, הוא מנתח את הבקר ושולח ואומר, מי שלא יבוא, אנחנו ננתח אותו, אין חוכמות. זאת התחלת המלוכה בישראל, עד שהוא לא היה דבר כזה. כלומר, נחזור. השלטון, המצב האנרכי ששרר בתקופת השופטים, אגב הוא לא שרר בתקופת יהושע, כמובן זה בלתי אפשרי. משימת כיבוש הארץ מחייבת את ריכוז כל הכוחות, אבל אז עם ישראל עוד היה נתון במצב של מעבר מתקופת המדבר שהוא כולו שבט אחד בעצם, לתקופת ההתנחלות, שאיש כל אחד פונה לארצו, לשבטו, לתאנתו ולגפנו. המצב בתקופת השופטים הוא מצב שיש בו הרבה צדדים אידיאליים. לחיות ללא ממשלה וללא כנסת וללא כל הלכלוך שאופף את המוסדות האלה, תחשבו על זה, איזה חיים נקיים אלה יכולים להיות. אני לא אומר את זה עכשיו בתור בדיחה. הרי מי שמכניס כיעור לחיים הציבוריים, רעל, בלי קשר להשקפה הפוליטית אני אומר את זה, זה כל העסקנים מכל הסוגים שמכהנים בכנסת ובממשלה ובמועצות המקומיות, כל הממסד הוא שמרעיל את החיים הציבוריים. לא רק אצלנו, בכל מדינה זה כך. מעילות וגנבות וכללות ונאצות וחרפות ושחיתויות והכל. מאיפה זה בא? מלמעלה, מהשלטון. תחשבו איזה מדינה, מדינה, אני משתמש במילה מדינה, וזה, תחשבו איזה חברה היינו יכולים לחיות ללא מוסדות שלטון. עם איזה חיים של, אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו את זה, אנחנו כל כך באמת רחוקים מהאפשרות של החיים האלה. זה מחייב חיים באמת חקלאיים, אידיאליים, אי אפשר, היום בכלכלה המודרנית, במצב הבינלאומי, זה לא ניתן בכלל לעשות דבר כזה. אין היום גם דבר כזה.
אז כן אני אומר.
השאלה כן מלך או לא מלך בתנ"ך ובדברי חז"ל, היא בעצם שאלה אחרת לגמרי ממה שנדמה לנו. השאלה היא כן מדינה או לא מדינה. מה התורה מתכוונת בתוכניתה ביחס לעם ישראל, שהוא יחיה בארצו חיים מדיניים, עם מוסדות שלטון מרכזיים, עם כוח כפייה, או שהוא יחיה בארצו חיים אנרכיים, איזה ברית שבטים רופפת שמתאחדת בשעת הצורך, וכשאין שעת הצורך אז חיים כל אחד תחת גפנו ותחת עינתו בשלווה, ללא שום מוסד מרכזי וללא שום שלטון ריכוזי. זאת השאלה. השאלה הזאת היא לא רלוונטית היום. נרצה או לא נרצה, אנחנו חיים בתקופה או בסיטואציה שאנחנו הכרענו, המציאות הכריעה, מלך. המלך אצלנו הוא מתחלף כל 4 שנים. מלך זה גם לא חייב להיות אדם, אתה יכול להגיד שהממשלה זה המלך. אז אנחנו מחליפים אותו כל כמה שנים. ככה היה גם בממלכת ישראל. בממלכת ישראל כשהמלך לא מצא חן בעיני העם, החליפו אותו. אז היה צריך להרוג אותו כדי להחליף אותו, היום לא הורגים אותו, בסדר. אבל מבחינה מסוימת ממלכת ישראל הייתה, ממלכת ישראל בתקופת המקרא הייתה מאוד דמוקרטית. הם לא היו צמודים למוסד קבוע, שלא מצא חן ביניהם המלך, מישהו קם, סילק אותו, תפס את מקומו, גם הוא לא היה טוב, סילקו גם אותו. לא היה שום קדושה במלך מסוים או בבניו של אותו מלך, החליפו כל כמה שנים, החליפו את בית המלוכה, לא בבחירות דמוקרטיות, לא משנה. ולכן אנחנו פוגשים בתנ"ך פרקים מדהימים מבחינת הדמוקרטיות שלהם. עוצמתו של אחאב, המלך הגדול ביותר שקם לממלכת ישראל, ביחס לנתינים שלו בכרם נבות, מתברר שהוא אין לו שום כוח. צחוקו, זה מלך? אומרת התליה, אומרת איזבל, אומרת לאחאב, אתה תעשה מלוכה לישראל? איזה מין מלך אתה? התשובה היא, בממלכת ישראל היו חיים דמוקרטיים. המלך היה בהסכמה עם העם. אם הוא היה עובר גבולות מסוימים, היו הורגים אותו. מסלקים אותו. מה, לא מצאנו שמסלקים מלך בלי להרוג אותו. אלה היו החוקים. אני רוצה שנבין. אם כן, השאלה היא שעומדת בדיון על מלך כן או לא, היא השאלה מדינה כן או לא. אנחנו חיים במדינה. עכשיו, איזה מדינה ומה חוקי המשחק, זה כבר פרטים קטנים. הריכוזיות של השלטון הדמוקרטי בימינו היא פי אלף יותר גדולה מהריכוזיות של שלטון המלוכה בתקופת המקרא. הממשלה הנבחרת, ממשלה, יש לה כוח התערבות בחיי הפרט במדינה הדמוקרטית המערבית הרבה יותר ממה שהיה כוח התערבות למלך בתקופת המקרא. מבחינות רבות, החיים במלוכה המקראית היו הרבה יותר דמוקרטיים והרבה יותר, העניקו לפרט הרבה יותר חופש ממה שהם מעניקים לו היום, ממה שמעניקה לו היום המדינה הדמוקרטית. יש צדדים לכאן ולכאן. הוא לא הלך לקלפי בתקופת המקרא, האזרח הישראלי. הוא לא בחר לעצמו את המלך. היה לו כוח להשפיע, אבל לא דרך הקלפי. היו לו דרכים אחרות להשפיע. אבל מבחינת ההתערבות בחיים הפרטיים שלו, ניסים כמו שגובים היום, התערבות בחינוך, התערבות בבנייה, התערבות בכל דבר. היום הממשלה מתערבת בכל תחום בחיי הפרט, ובחיי הכלל, ובחיי הציבור. לא היה דבר כזה בתקופת המקרא. לכן אני רוצה שנקבל תמונה מאוזלת. אנחנו חיים בעצם במשטר מלוכני במושגים מקראיים. משטר מלוכני לא חייב שיהיה מלך דווקא, לא זאת הנקודה. הנקודה היא מדינה עם שלטון מרכזי בעל עוצמה, בעל יכולת כפייה ושלטון ריכוזי. זה ההגדרה של מלוכה, ואנחנו חיים במשטר מלוכני, במונחים האמיתיים של המקרא. השאלה איך משטר מלוכני, דמוקרטיה או לא דמוקרטיה, אלה שאלות משנה מבחינת הסוגיה של כן מלך או לא מלך. האם הבנתם את מה שאני רוצה לומר? כלומר, מה שאני רוצה לומר לסיכום הוא שאנחנו לא צריכים להרגיש אי נעימות עם ההלכה שמצווה למנות מלך. ההלכה מצווה למנות מלך בתרגום האמיתי שלה זה מצווה להקים מדינה. למה יש מצווה להקים מדינה? כי למדינה הזאת יש כמה משימות דתיות שבחיים אנרכיים לא ניתן לבצע אותן. וזה בדיוק מה שרבי יהודה אומר, מצווה להחריט את זרעו של עמלק. מה פירוש? פירוש, לצאת למלחמה. מי יכול לצאת למלחמה יזומה, לא איזה מלחמת הגנה מקומית, אלא מלחמה מתוכננת, רק מלך. מלך כופה את העם, מגייס חיילים ויוצא למלחמה. אם התורה ציוותה לצאת למלחמה מסוימת, סימן שצריך מדינה. עוד משימה, שבשבילה צריך מדינה ומלכות, מה? לבנות את בית הבחירה. כל מי שמעיין בסיפור על בניית בית המקדש בימי שלמה, מבין שבשביל זה צריך את העוצמה של שלמה, את השלטון, את העושר, את יכולת... שלמה העביד את העם. העביד את העם חודשים, הוציא אותם למילואים כל שנה שלושה חודשים לבנות את בית המקדש. לכרות עצים בלבנון, להביא אותם, לחצוב אבנים. היו עבודות כפייה איומות. איך אפשר לעשות את זה בהתנדבות? אי אפשר. בית מקדש לא בונים בהתנדבות. כלומר, אפשר לנסות, אבל... תראו מה קרה באמת בימי בית שני כשלא היה כוח כפייה. בנו בית מקדש, וכשהזקנים ראו אותו, אלה שעוד ראו את בית המקדש הראשון, בחרו, וזה בית מקדש זה? כשהנביא מתחנן, תעשו טובה, תתרמו קצת כסף, נבנה משהו, זה בית מקדש? בית מקדש זה מה ששלמה בנה. מה שבנו בימי שיבת ציון היה דבר עלוב. מי הוא זה שהפך את בית המקדש השני למפואר? הורדוס. ומי היה הורדוס ומה היה... אנחנו מכירים מההיסטוריה, הוא היה המלך והוא בנה, וכשהוא בנה אז אנחנו עד היום מתפעלים ממצדה, מהרודיון, מהמבצרים שהוא השאיר בארץ. בשביל לבנות בית מקדש צריך מלך, בית מקדש מפואר, אחרת זה שטיבל, זה לא בית מקדש. איפה עצרנו? כן. אני לא נכנס עכשיו לוויכוח הזה. אני לא רוצה להיכנס, תכף נראה איך פרשו כמה מפרשי המקרא את העניין הזה של שם תשים מלך המלך. אני רק רוצה להגיד באופן מהותי שסוגיית המלך היא לא, היא אמנם קשורה באישיות של המלך, אבל זה דבר משני לעומת העניין המרכזי. העניין המרכזי בסוגיית המלוכה זה לא האישיות הפרטית של המלך, אלא הקמת מדינה, הקמת מוסדות שלטון מרכזיים שהופכים את היישוב הישראלי בארץ למדינה. מה שלא היה קיים. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה שזה לא היה קיים בתקופת השופטים, שבעצם לא הייתה מדינה. כן, היה רק ברית שבטים כזאת. עכשיו אני רוצה, אני מסכים איתך שיש מקום דקדק, אם כן, אבל תעשה את זה איתי עכשיו. בואו תחלקו את הדברים האלה.
אני מקווה שיש מספיק חיכות ואנחנו לא חיכות.
יש לי עוד הרבה, עוד שניים, כן יש? תעבירו לסוף. כן רבותיי, אם בסוף חסר תסתכלו כל שניים. זאת פרשה מרתקת לעבור על מפרשי המקרא ולראות איך הם התייחסו למצוות המלך. אני, במחזור הקודם של הקודם, או הקודם לקודם שלמדנו את ספר שמואל, הוצאתי על זה חוברת שאלות על מצוות המלך בתורה. כן. לא בישראל. אין לי מה להבחיז. השלטון המדיני בכנען, לפני הכיבוש, היה שלטון של ערי מדינה, עיר מדינה. מצב דומה היה קיים באירופה עד המאה ה-19, בגרמניה, באיטליה, במקומות רבים באירופה, שהמדינות היו סביב עיר, כל עיר וסביבותיה היו יחידה מדינית עצמאית. אבל שם היו ממש מלכים, בראשי הערים האלה עמדו מלכים, כלומר זה לא היה שלטון שבטי, אלא היו מדינות בזעיר אנפין, גם אצל הפלישתים אגב היה דבר דומה, והמדינות הקטנות האלה בדרך כלל היו מאוגדות בברית, ולפעמים הם נלחמו זו בזו, מדינות מנסיות, כן, של עיר, עיר וכמה כפרים סביבה, היו נלחמות זו בזו, למרות שזה היה אותו עם, אותה שפה, אותה תרבות, אותה דת, הם היו נלחמות זו בזו. צורת השלטון הזאת ללא ספק היא בכלל לא עמדה על הפרק בעם ישראל. היו דברים כאלה בתקופת השופטים, היה ניסיון להקים מלוכה בשכם על ידי אבימלך, היו כמה ניסיונות כאלה, אבל זה לא היה, לא עמד באופק של עם ישראל בכלל צורת השלטון הזאת של ערי מלוכה. השלטון היה, כלומר השלטון השבטי היה נתון בידי זקנים. הזקנים זאת הייתה, זה היה משהו טבעי, שלטון טבעי וגם ללא שררה. הזקנים לא היו להם, לא היה להם, בעצם הם לא נבחרו, אלא הגיל והחוכמה, כמו אצל הבדואים במידה רבה. אבל בואו נראה מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים. לפניכם הפסוק ולפניכם הצגת הבעיה שבלשונו של אור החיים, רב חיים מבן עטר. מאומרו כי תבוא, אולי נקרא עוד פעם את הפסוק, כי תבוא לארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וירשת וישבת בה, ואמרת שים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נוכל. כמו כל מצווה בתורה אנחנו צריכים לבדוק איפה התנאי ואיפה התוצאה, איפה נגמר התנאי של המצווה. כל מצווה חלה בתנאים מסוימים, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. אז כי תבנה בית חדש זה התנאי של המצווה, והמצווה עצמה זה ועשית מעקה לגגיך. איפה התנאי של מצוות המלך מסתיים ואיפה מתחילה המצווה עצמה? באיזה מילה? בסון תשים עליך מלך, לכאורה מתחילה המצווה. ואם זה כך, אז זה לא מצווה, אומר אור החיים. כי מה כתוב בתנאי של המצווה? ואמרת שימה עליי מלך. תנו מילה אחרת ל"ואמרת" ותרצה. אז פירוש הדבר שהתורה אומרת, אם תרצה תשים עליך מלך. כן? האם זה ברור מה שאני אומר? התנאי מכיל פה יסוד שהופך את כל המצווה לרשות, וזה מה שאומר אור החיים. מאומרו כי תבוא וגומר ואמרת, משמע כי לא מצווה השם עליהם למלוך מלך, אלא אם יאמרו הרשות בידם. הוא באמת, אבן עזרא, לא הבאתי אותו, אבל אבן עזרא אומר, שום תשים עליך מלך, רשות. מאיפה הוא לוקח את המילה הזאת רשות? מזה שכתוב לפני כן, ואמרת שימה עליי מלך. סימן שזה רשות, אם לא תאמר, אם לא תרצה, אתה לא חייב לשים עליך מלך. נוסיף אור החיים, וממה שגמר עומר, שום תשים, שיעור הלשון מוכיח שמצוות השם היא להמליך עליה מלך. למה שיעור הלשון מוכיח שמצוות השם היא? בגלל הציווי שום תשים. אם זה היה רשות, אז איך היה צריך להיות מנוסח? ושמתה. ושמתה עליך מלך. ואז היינו אומרים ככה, כאשר תבוא אל הארץ ותגיד ואמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים, ושמתה עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. ואז מה המצווה בעצם? אשר יבחר. אתה תוכל לשים מלך בתנאי שזה יהיה המלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. אבל מזה שכתוב שום תשים עליך מלך, זה ציווי החלטי, שהוא לא מותנה באיזושהי רשות. אתה חייב לשים מלך. אם כל כוונת המצווה הייתה, אתה רשאי לשים מלך, אבל בתנאים שאני אגיד לך, אז היה צריך להיות כתוב, ושמת עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. אבל מזה שכתוב שום תשים, זה ציווי החלטי.
יש
לכם ביטוי שמוביל את הסתר, כן? לכפל עוד, שום תשים? אתה חייב לשים באמת, כן?
נו.
ציווי מה? נשיא מלך. אלא מה? לא. נחזור למצוות מעקה. האם יש חובה החלטית לבנות מעקה? לא. לא, אם אתה לא רוצה לבנות בעל, מי שגר באוהל, לא חייב לבנות מעקה. אז לכן באמת כתוב, כי תבנה בית חדש, ובניית בית חדש זה רשות, אדם לא חייב לבנות בית. כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגדיך. עכשיו, ועשית מעקה לגדיך זה מצווה, זה לא עצה טובה. אבל המצווה תלויה בדבר הרשות. לא תבנה, אין לך מצוות מעקה. עכשיו וכייצא בזה במלך ואמרת שימה עליי מלך ככל הגויים ושמת לך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו הדברים הם חד משמעיים אבל כשאומר שמת שימה עליך מלך זה כאילו אתה חייב לשימה עליך מלך זאת המצווה סעיף במצווה זה שהוא יהיה אשר יבחר השם אלוקיך בו המצווה עצמה היא עצם המינוי אבל הרי אמרת שזה תלוי בזה אמרת שימה עליי מלך ככל הגויים קיצור, הניסוח פה הוא ממולכד והוא כמובן מזמין פרשנויות שונות. לא הבאתי כאן לדברי הרמב"ן, אבל איך הרמב"ן פותר את הקושי הזה? אין לכם פה רמב"ן. אז יש מישהו הרמב"ן דעתו שמצווה לרב מלך אין לזה שום ספק. אבל הרי מה עומד נגד מי שאומר ככה? ואמרת, איזה פתרון פשוט מאוד אתם יכולים להציע?
שם מתחילה המצווה.
ששם מתחילה המצווה. כלומר, המעבר מהתנאי למצווה לא יהיה בסום תסים כמו שאתם הצעתם, אלא נקרא את הפסוקים למעלה. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך ומשת וישבת בה. כאן נגמר התנאי. כאן מתחילה המצווה עכשיו. ואמרת, אשים עלי מלך בכל הגויים אשר סביבותיי, סום תסים עליך מלך. כלומר, המצווה היא לא רק למנות מלך, אלא יש מצווה מוקדמת לומר שאתה רוצה. הרמב״ם מתלבט בזה מאוד, אבל לפני כן קודם אני רוצה שתבינו, אתה לא רק שאתה חייב למנות, אתה חייב גם להביע את הרצון. אתה ממש שואל מה פתאום, מה פירוש, איך תמנה מלך? אתה צריך קודם לבחור לשופטים אשר יהיו בימים האלה, הכהנים והשופטים, ולומר להם רצוננו במלך. כלומר חלק מהמצווה היא גם שהעם ינסח את בקשתו בפני הסמכויות שקיימות לפני המלך. שיעביר להם כמו אצל שמואל. הם באים אל שמואל ואומרים, אנחנו רוצים מלך. זה חלק מהמצווה, אומר הרמב״ם. כלומר, אל תעקוף את הסמכויות הקיימות, אלא תבוא ותאמר להם, אני רוצה מלך. שואל הרמב״ם עצמו, אז מה הטעם שהתורה תצווה, ואמרת, שימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שזה הופך להיות חלק מהמצווה? אומר הרמב״ם דבר דחוק מאוד, לפי דעתי. לא, המילים ככל הגויים אשר סביבותיי זה כבר נבואה שהתורה מנבאה איך באמת זה יקרה בפועל. התורה יודעת שבני שמואל יבואו ויגידו ככל הגויים, זה לא טוב, זה רק נבואה לעתיד. אבל ואמרת שימה עליי מלך כשלעצמו זה חלק ממצוות המילים. זאת דעת הרמב"ן, כך הוא מנסה לפתור את הבעיה. עכשיו אני רוצה להציג לפניכם שני פירושים של פרשנים שחיו באותו אזור ופחות או יותר באותה תקופה ספורנו קצת קדם לעבוד עליהם והיו מושפעים מאוד שניהם מהתרבות הפוליטית שהם הכירו אותה שני הפרשנים, גם ספורנו וגם עבוד עליהם היו, מה נאמר? מה? עבוד עליהם היה שר כל חייו, שר בממשלות גוי הוא היה שר בממשלתם של פרדיננד ואיזבלה בספרד עם הגירוש הוא יצא עם אחיו והתיישב באיטליה שוב באיטליה הוא לא התיישב בוונציה אבל אני לא זוכר איזה עיר ושוב הוא הפך להיות שר באותה ממשלה שהוא של אותה עיר באותה נסיכות שהוא התיישב בה כל חייו אבו בנאל היה עסקן, גם עסקן יהודי וגם עסקן, לא עסקן, שר, ממש שר שר אוצר, יועץ לענייני כספים בעמדות מאוד בכירות בכל מקום שהוא התיישב בו ספורנו היה רופא,
היה איש רוח, אבל דמות רנסנסית מובהקת, אם זה אומר לכם משהו, בה היה לו מגע ומסע ומתן עם נוצרים, נדמה לי שאפילו עם האפיפיור בעצמו, הוא היה מורה של האפיפיור לעברית, ואני לא בטוח בדבר הזה, הכיר היטב היטב את התרבות בת זמנו באיטליה, תרבות הרנסנס, והיה מעורה היטב במה שקורה באיטליה, לא רק בין היהודים אלא גם בין הגויים. הכיר היטב את תרבות השלטון אצל הגויים, והכיר, בקיצור, אלה שני אנשים בעלי אופקים אוניברסליים, גם ספונו וגם אברהם. טוב, וזה לא פלא ששניהם מתנגדו למוסד המלוכה. אברהם הייתה להתנגדות קיצונית מאוד למוסד המלוכה. ולא רק למוסד המלוכה, אלא למוסד המדינה. האיש שישב במוקדי השלטון כל חייו היה אנרכיסט. אנרכיסט עם נטייה לדמוקרטיה, בואו נקרא ככה, בואו נאמר ככה. היה, הוא הבין שאי אפשר בלי שום שלטון, אז הוא אומר, טוב, צריך שלטון, אז להחליף אותו כל כמה שנים. עכשיו, גם ספורנו, כפי שמיד תראו, מתנגד למוסד המלוכה. איך הם מסתדרים עם הפסוקים? איך הם מסתדרים עם דברי חז"ל? בואו נראה, נקרא אותם, ספורנו.
אמרת ששירת את מחזור חיי המוצר, אמרת שבשוק רבוי או בשוק שבו כל המוצרים הגיעו למצב של רוויה, אין בעיה אלא לצאת למלחמה. אין ברירה אלא לצאת למתקפה אם אתה...
נכון, כי אם אתה מניח... כן, אבל שכמובן אתה לא יכול להגיד את כלל השוק.
השאלה היא, האם לא עדיף לצאת למתקפה בשלב אחד קודם כדי להגיע בשלב רוויה, ואני שואלת את זה בכוונה, ואם אתה יודע שאני מקרמל והזכרת את גולן, שאתה חושב שהוא מתחיל להתקרב לשלב הרוויה, האם עדיף לחכות לשלב הזה ולצאת למתקפה אז, או להקדים את המלחמה לשלב אחד קודם?
רגע, עכשיו, את בשם מי את מדברת? בשם גולן או בשם קרמל?
אני בשם, בשם קרמל.
סיפור הוא אחר לגמרי, תראי. אני, מה שקורה הוא...
ואני רוצה להגדיר...
בעצם אולי אני לא... כן.
רגע, ואני רוצה להגדיר, לא קרמל כקרמל, אלא קרמל בתחום מסוים של מוצרים שעומדת מול המוצרים של גולן.
אוקיי, עכשיו, בואי ננתח.
אם עליי מלך ככל הגויים, משמעותה... מה? מה, מה ככל הגויים? מלוכה משפחתית, שושלתית, דינסטית, כלומר, העמדת שושלת. זה הבקשה. לא כעניין השופטים, שהיה השופט מולך הוא בלבד, אבל לא זרוע אחריו. עכשיו תראו חידוש גדול של הספורמה. ועל מינוי שופט למלך בזה האופן, נצטבו בביאתם לארץ. כי אומרו ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. כלומר, יש מצווה למנות מלך. שלוש מצוות נצטבו ישראל בכניסתם לארץ, והראשונה למנות להם מלך, מה פירוש אומר ספורנו? למנות שופט. מה הפירוש? למנות מנהיג כדי שלא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. ותו לא. כלומר, לא נצטרו למנות מלך שיעביר את מלכותו לבניו, אלא להאמין מנהיג. זה כל המצווה מהספורמה. זה קצת מזכיר את מה שדיברנו לפני כמה דקות. אומנם שיהיה המלך כמלכי הגויים מחזיק במלכות הוא וזרעו, זה נמאס אצל האל יתברך. הקדוש ברוך הוא לא אוהב דבר כזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה שליט, שלא יהיה אנרכיה. אבל השליט הזה צריך להיות רק הוא, הוא לא יכול להעביר את זה הלאה. כמו השופטים בספר שופטים. אני הייתי מוסיף כמו יהושע. איפה למדו בכלל הרבה מהלכות המלך בתלמוד? כמו, תבין שכל המורד במלכות ומותר למלך להרוג אותו, תבין מורד במלכות, מאיפה למדו? מיהושע, לא ממשה. מיהושע, כל איש אשר אמרה את פיך יומת. מיהושע למדו הרבה דיני מלך, כי יהושע באמת אומר הספורם היה מלך. משה גם היה מלך לפי ההלכה. השופטים היו לדעת ספורנו מלכים. אבל זאת המלוכה הרצויה לתורה. לעומת זאת, לבקש שושלת, מלך שיעביר את זה לבניו ולבני בניו, זה דבר נמאס. למה זה דבר נמאס אצל האל? אתה יכול לגויים, אבל יש בין הגויים דברים טובים גם, אולי זה דבר טוב. בדיוק מה, הרי זה דבר, הכשל הוא מונח פה, מי ערב לנו, בחרנו מלך צדיק וישר. מי ערב לנו שבניו יהיו כאלה ובני בניו? הרי אנחנו מפקידים את גורלנו בהימור. מה, יש לנו שלטון על התורשה? מה יצא ממנו? על החינוך שהוא ייתן לבניו? זה לא רק זה שאין לו שלטון על התורשה ועל החינוך, אלא יש כאן בעיה אמיתית. כשיש שלטון שהוא מעביד את עצמו, שהוא מנציח את עצמו, זה קר פורה לשחיתות. ומה קרה במלכות בית דוד? מה קרה בכל בית מלוכה? שיודעים שזה, יש להם דם כחול, כמו שאומרים האירופאים, הבריטים אני חושב, אז החוקים כבר לא חלים עליהם. תראו את בית המלוכה הבריטי בימינו, אם אתם שומעים פה ושם. זה הרי התפיסה הזאת שהאל בחר אותנו לשלוט לנצח, זה דבר מקלקל ומשחית. אז זה נמאס אצל האל. אני בטוח שכל הדברים האלה באוזניכם הם מצלצלים כדברים מהפכנים, והם באמת דברים מהפכנים, אני מוכרח לומר. אנחנו חיים כל הזמן בתודעה לגמרי שונה, אבל תראו שיש בין הוגי הדעות, ספורנו, אמנם תיארתי אותו כאדם בעל אופקים רחבים, אבל הוא היה תלמיד חכם עצום, ואחד הפרשנים החשובים שיש במקראות הגדולות שלנו. הלאה, נקרא את דבריו. אז מה, אם זה דבר נמאס אצל האל יתברך, למה האל מסכים? אומר הספורנו, אבל ציווה, שכאשר יקשו את אורפם להעמיד להם מלך בזה האופן, מה פרוש בזה האופן? ככל הגויים שמעביר אותם בשלטון לבניו, לא יבחרו אלא אדם כשר שבחר בו השם. במילים אחרות, איך הוא תופס את המצווה שום תשים עליך המלך אשר יבחר השם לוקח בו? מה? כרשות. כן? אם תרצה מלך שמעביר את השושלת, איך הוא יודע אגב שהבקשה והמרכז שים עליי מלך ככל הגויים אשר צוותי זה מתכוון לזה שהוא יעביר את המלוכה לבניו, מאיפה הוא יודע? מי אומר, ככל הגויים זה יכול להיות כל מיני פירושים. תסתכלו בסוף פרשת המלך. הוא בניו. כן? התורה מדברת על מלך בפרשת המלך, שמעביר את המלוכה לבניו. זה הפסוק האחרון שם. אומר הספורנו, זה רשות. ולא רק שזה רשות, אלא זה דבר מגונה. אלא שהתורה אומרת, אם תרצו את הדבר המגונה הזה, אז טוב, אני מסכימה. איך? בתנאים שאני אומרת לכם. וכאשר, איזה מצווה יש לדמות את המצוות המלך? לא, ירושין זה קצת נכון, אבל עוד יותר. אשת יפה תואר. כלומר, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. התורה מתפשרת עם היצר הרע של הפרט באשת יפה תואר, ועם היצר הרע של הכלל, של העם, בפרשת המלך. זה התפשרות עם היצר הרע. איך מתפשרים עם היצר הרע? מנסים להכניס אותו לתוך מסגרת שהוא יזיק כמה שפחות. באשת יפה תואר אומרים לאדם, אל תאנוס את האישה בשדה הקרב. חשקת באישה גויה, אתה חייל מנצח, התרבות הפוליטית בכל העולם היא שמנצחים, אונסים את הנשים בלי הבחנה. בעם ישראל לא ככה. חשקת באישה נוכריה, ועבטה אל תוך ביתך, ועשתה את ציפורנית ראשה, ועשתה את ציפורניה, ועשרה שמונה, והחודש ימים אחר כן תבוא אליה ועלתה, והייתה לך לאישה. זה פשוט ניסיון להכניס את יצר האונס שקיים בכל המלחמות למסגרת של אישות, של התחשבות ברגשות האישה. וגם ממילא, מי שיודע שמצד אחד התורה נתנה לו פתח לממש את התאווה שלו, את החשק שלו, מצד שני היא הגבילה אותו שהוא צריך לעשות חשבון אם הוא רוצה את זה. כשאתה הולך לקראת היצר הרע, אתה יכול גם להגביל אותו ולתקן אותו ולהמתיק אותו. אותו דבר עם מלך. הרצון למלך עם תפארת ועם שלטון דינסטי, שושלתי, הוא רע. אבל אם זה יהיה מלך אשר השם יבחר אותו, ושהוא לא ירבה לו נשים ולא ירבה לו סוסים, וכסף וזהב לא ירבה לו, וכתב לו את משנה התורה, עם מלך כזה אולי אנחנו נצליח להסתדר. האמת היא שלא הסתדרנו אותו. בהיסטוריה, לא הלך. אבל אם היינו עושים כמו המגבלות, אולי זה היה הולך. ממשיך ספורנו. וכאשר חטאו בשאלת המלך שימלוך הוא וזרעו ככל הגויים, היה העונש עליהם בתקלות הקורות להמון בשביל המלך. כאומרו, אצלנו בספר שמואל, בפרק ח', וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה השם אתכם ביום ההוא. כלומר זה עונש. איך הוא תופס את פרשת המלך אצלנו בספר שמואל? לא את, את בקשת המלך, את, את משפט המלך, איך הוא תופס? כעונש. אם אתם רוצים מלך, תדעו שזה יהיה העונש שלכם. ובסוף תרצו להתפטר מהמלך, זה כבר לא תוכלו. וכאומרו בהושע, אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי. הנה עכשיו הוא אומר את מה שאמרנו, והיה רשות ונימוי המלך כמו שהיה רשות באש עטיפת תואר. אשר מה? רמז, נכון, שסופו לסנותה ולעולים ממנה בן סורר ומורה, כמו שקרה לדוד בדבר אבשלום. אבשלום היה בנה של יפת תואר, לפי חז"ל. אותו דבר יהיה עם מלך. סופכם לסנוע את המלוכה, אבל אז זה כבר יהיה מאוחר. זה בעצפור. צפור רוצה לצאת בשלום עם כולם. מי זה עם כולם? עם, בעיקר, שמעתי פה משהו. עם רבי יהודה, שאומר מצווה למנות מלך, אומר צפורה, אני באמת מקבל את רבי יהודה, מצווה למנות מלך, אבל אין זה מלך שלא מעביר את השושלת לבניו. כלומר, בעצם אם נתרגם את הדברים של צפורה על מה שדיברנו קודם, צפורה אומר, המצווה למנות מלך היא מצווה להקים שלטון מרכזי. מדינה, לא לחיות באנרכיה, אבל צורת השלטון, מלך שמעביר, שיוצר שושלת, זה דבר מושחת. ולא דיברה תורה לה כנגד יצר הרע. האם זה מסתדר רבותיי עם רבי יהודה? לא. למה זה לא מסתדר עם רבי יהודה? כי רבי יהודה מביא מצווה למנות מלך את הפסוק שם תשים עליך מלך שסבור לא רואה בו רשות, ולא סתם רשות, אלא רשות כמו אשת יפה תואר. אז טוב, זה קושייה קטנה. איך סבור לא יענה עליה, אני לא יודע. קושייה. אבל בכל אופן ניצבת לפנינו כאן רבותיי תפיסה רצינית מאוד. יש מצווה בשלטון מרכזי, יש מצווה למנות מלך, אבל מלך זה לא המלך מה שאתם חושבים. מלך זה בעצם שלטון מתחלף, חד פעמי. במילים אחרות, אנחנו קרובים היום בדמוקרטיה יותר לאידאל של מצוות המלך, כפי שספורנו תופס אותה. ולעומת זאת, מלך שמעביר את השושלת כמו שהיה כל ימי בית ראשון, זה צורה שלילית של שלטון המלוכה לדעתו, לא רצויה לתורה. כן. אני לא מבין, להפך, זה מחזק את
צפורנו. הוא מתנגד לשושלת.
מי?
בנם לא
הולכו
אחריו, המציאות הייתה.
לא, אבל שמואל לא האמין את בנם כמלכים.
לא מנחים, כי נביאים אחריו.
לא נביאים, לא נכון, הוא מינה אותם לשופטים בבאר שבע, שהייתה העיר הדרומית ביותר בארץ. הוא לא חשב שישלטו אחריו, אין רמז לדבר הזה, ולהפך. ספור אומר, תראה, תקרא את פרק ח' בשמואל, ותראה שכשהעם רוצה שלטון דינסטי, מלוכה דינסטית, יש התנגדות. בסוף מסכימים, למה בסוף? כי גם התורה אמרה, בסדר, בסוף נכנה. אבל שמואל מתנגד, הקדוש ברוך הוא מתרגז על זה. למה? כי אין מצווה למנות מלך שמעביר את המלוכה לבניו אחריו. זה רשות, וזה מפועל היצר הרע. להפך, אני לא מבין, הפרק שלנו ממש עם ספורנו הוא נפלא. אני רוצה להמשיך, אתם, אם, מי שיש לו שאלה שככה הוא לא יכול לעבור עליה לסדר היום, כן? אז טוב, אבל אם אפשר לעבור לסדר היום, אז נמשיך הלאה. עכשיו, מי נועד להגיד שהשאלה שלו היא אף אחד? עכשיו נעבור לאברבנאל. אולי אחרי אברבנאל ניתן מפינה לשאלות, טוב? אברבנאל הוא עוד יותר קיצוני. עוד יותר קיצוני. אבל הוא כבר לא יכול להסתדר עם רבי יהודה, ולכן הוא עושה לעצמו את החיים יותר קלים. הוא אומר, אני שיטתי שלי עם כרבי נהוראי. לא מדויק. הוא מנסה גם להסתדר עם רבי יהודה, אבל האמת היא שהוא הולך פשוט עם רבי נהוראי. כך הוא אומר, צריך לקרוא את ההקדמה שלו. אברבנאל, בכל מקום שהנושא של שלטון פוליטי נידון במקרא, יש לו דברים קשים מאוד לומר על כל שלטון פוליטי שהוא ראה בימינו. אם זה המלוכה בספרד, ואם זה המלוכה באיטליה, בנסיכויות, הנסיכויות האיטלקיות. אני חושב שהוא ככה, מקיאוולי, הזכרנו כבר את מקיאוולי, זה אי שם בתקופה, באותה תקופה. והיה לי ויכוח עם מישהו, אם מקיאוולי היה נסיך או לא היה נסיך, זה היה כשלימדנו את ספר מלכים, מישהו התווכח איתי, מי התווכח איתי?
אני
יקירלי היה נסיך, היה ממוצא נסיכי, מהצולה. אברבנאל, אין בזה מצווה כלל. אין בזה, הכוונה בפסוק שום תשים עליך מלך, אומר אברבנאל, אין בזה מצווה כלל. כי לא ציווה השם יתברך שיאמרו זה, וישאלו מלך. אבל הנה הוא אגדת העתיד. כל מה שיש פה זה אגדת העתיד. יומה, אחרי היותכם בארץ הנבחרת, ואחרי הכיבוש והמלחמות כולם, ואחרי החילוק, וזהו אמרו וירשת וישבת בה, אני ידעתי שתהיו כפויי טובה כשתאמרו מעצמכם, אשים עליי מלך. לא מפני ההכרח להילחם עם העממים ולכבוש את הארץ, כי כבר היא נכבשת לפניכם, כי אם להשתוות לאומות העולם. כלומר, מה הוא רוצה לומר? היה היגיון למנות מלך מתי? לפני הכיבוש, כדי שיארגן את המלחמה. אז לא, הסתדרתם בלי. מתי פתאום תרצו בית מלוכה? כשכבר היה שקט ושלווה ולא יהיה חסר לכם אל המלך, כדי שתהיו, תרגישו את עצמכם שווים עם האומות אשר סביבותיכם. זאת כפיות טובה. כלומר, אין כאן תפקיד פונקציונלי אמיתי למלך, אלא תפקיד מורלי, אסתטי. וזה רע מאוד. אם אתם רוצים מלך כדי שיארגן לכם את מלחמת הכיבוש, זה עוד ניתן להבין. אבל בשמה אתם רוצים מלך? וזכר, שכאשר יקרה זה, כלומר כשבני ישראל ירצו מלך ככל הגויים, לא לטעמים פונקציונליים, תכליתיים, אלא סתם לתפארת ולהשתוות לאומות העולם, לא ימליכו את המלך ההוא כרצונם, כי אם אשר יבחר השם בו מקרב אחיהם. וזהו עצם המצווה והמיתתה. מה פרוש וזהו? מה הוא? הפרוצדורה, לא עצם בחירת המלך שזה לא, זה רשות, אלא הפרוצדורה זה המצווה. רוצה לומר שכאשר ישאלו אותו מרצונם, לא יבחרו מעצמם, כי אם אשר יבחר השם מקרב אחריהם. ולפי זה יהיה עניין המלך מצוות עשה התלויה בדבר הרשות. כמו מה? כמו איזה עוד מצווה אמרנו? מה כה? אפילו פחות ממה כה. כי אומר, כאשר תרצה לעשות כן, אם היותו בלתי ראוי, אל תעשה אותו כי אם בזה האופן. והוא דומה לפרשת אשת יפת תואר. וכן בעצמו עניין המלך, שאין שאלתו מצווה, כי אם רשות הוא מפועל היצר הרע, אם היות שנקלט בו המצווה, שישימו את המלך ההוא בבחירת השם יתברך מקרב אחד, ולא באופן אחר. למה אני אומר שהוא יותר קיצוני מספורנו? זה לא כתוב פה, אבל הוא יותר קיצוני. כי לדעתו אין שום מצווה למנות מלך בשום צורה שהיא. לא, לא מלך כשופט, ולא מלך שמוריש את המלוכה לזרעו. שום צורה של שלטון התורה לא מחייבת. הוא שאמרתי, אברבנאל הוא קרוב להיות אנרכיסט. אז הוא שואל את עצמו, אז בכל אופן מה יהיה? אז הוא אומר, כל כמה שנים, כמעט השקפה דמוקרטית, כל כמה שנים, יחליפו את השלטון באופן סדיר ולא ינציחו את השלטון בידי איש אחד ואפילו לא בידי קבוצה אחת. השלטון צריך כל הזמן להתחלק. זו דעתו של אברבנאל. כלומר, הוא אפילו נגד מה שספורנו אומר. ספורנו מנסה, כמו שאמרתי, להתפשר עם הדעה שיש מצווה למנות מלך. כלומר, מצווה יש, אבל לא המלך כזה אלא המלך כמו השופטים. אברבנאל אומר, אין שום מצווה למנות שליט יחיד, אין דבר כזה. אמרתי שהוא הולך יפה עם רבי נאוראי, אבל הוא עצמו מנסה ללכת גם עם רבי יהודה, למרות שכל אחד מבין שזה בלתי אפשרי. החיים היו מאוד קלים אם היינו הולכים עם הפרשנים האלה ולומדים את פרק ח' בספר שמואל. כלומר, באמת לא היינו צריכים להתאמץ. על השאלה שכלי יקר שואל, הכלי יקר לונצ'י, רבי אפרים מלונצ'י, שואל בפירושו לספר דברים. במצוות המלך. רבים אומרים, כך אומר הכלי יקר, מי יראינו טוב באור מספיק על הספק הגדול, שאם היה רצון השם למלוך מלך כשיחפוץ מהם, אם כן למה נתרעם עליהם שמואל הנביא, והשם יחד עמו מתרעם עליהם כששאלו מלך? אם יש מצווה לשאול מלך, ויש מצווה למנות מלך, כמו שתפסו כל הפרשנים חוץ מאלה שהבאתי לכם, ואיתם עוד כמה. רוב הפרשנים הלכו בעקבות חז"ל שיש מצווה גמורה למנות מלך, מצוות עשה. שואל רבי אפרים לינשיץ, מי יראינו טוב? מי יפתור לנו את התעלומה הגדולה? למה כשהם סוף סוף באים לקיים את המצווה, צועקים עליהם? מי צועק עליהם? שמואל. מי עוד צועק עליהם? השם. למה? צריך להגיד להם יישר כוח. אחד התירוצים זה שהם אמרו ככל הגויים. מה היו הזקנים מתרצים את הדבר? אנחנו לא, פתחנו חומש ואמרנו מה המצווה בתורה. גילינו שבתורה כתוב ואמרת אשים על המלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אז באנו ושאלנו את השאלה בלשון התורה, איך אתה יכול לצעוק עלינו? מה יגידו להם? לא, מה שכתוב בתורה, הרמב"ן אמר שזה נבואה לעתיד. אבל הם לא קראו את הרמב"ן. הם קראו בתורה ואמרת אשים עליי מלך ככל הגויים, הם באו ואמרו בלשון התורה. שים עלינו מלך ככל הגויים. כך כתוב בתורה. אז בגלל זה צעקו עליהם? עכשיו תוכיחו לי מפרק ח' שלא בגלל זה צעקו עליהם. לא בגלל המילים ככל הגויים. לא מדברי השם. כן. זה לא ששמואל אומר, הכתוב אומר, אבל הוא אומר על שמואל מה? פסוק, תגיד איזה פסוק ראת? פסוק ו. וירא הדבר בני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו. הרי אם באמת עניין הביקורת נגדם הם שאמרו ככל הגויים, אז הרי לא ייתכן להשמיט את המילים האלה. בפסוק היה כתוב שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. אם ככל הגויים היה סיבת התרעומת עליהם, אז זה מה שהיה צריך להיות כתוב בפסוק ו. וירא הדבר בני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך ככל הגויים. במקום זה כתוב, כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו והשמיטו את המילים ככל הגויים, סימן שמה? שלא ככל, לא הבעיה ככל הגויים, לא זאת הבעיה, כי זה כתוב בתורה, מה רוצים מהם? לא זאת הנקודה. מה הנקודה? ספורנו ובבנאל אומרים כן ככל הגויים, לא ככל הגויים, עצם בקשת המלך זה דבר מגונה, דבר שלילי, פועל היצר הרע. זהו, אתם רוצים מלך? מה פתאום? מה חסר היה לכם בלי מלך? זה כל מה שחסר לכם בחיים? מלך, מה יש? או, תנה לנו מלך לשופטנו. טוב. בקיצור, אנחנו במבוכה. הרבה סברות נאמרו בפרק שלנו, למה כעס שמואל, למה כעס הקדוש ברוך הוא. הרבה סברות נאמרו בדבר הזה. ולנו אין אלא את הסברה שאנחנו אמרנו שהיא נובעת ממש בצורה ישירה ממבנה הסיפור. אז אנחנו חוזרים כי חלק גדול עזב אותנו ככה, עזב אותנו באמצע. הנימוקים להתנגדות למלך הם באמת צריכים להבדיל בין ההתנגדות של שמואל לבין ההתנגדות של השם. תגידו לי, השם מתנגד? השם הרי זה שאומר לשמואל לשמוע בכל העם. אבל זה ברור שהשם לא מתייחס באהדה לבקשה הזאת, תוכיחו את זה. מה? אותי מה עשו? הקדוש ברוך הוא אומר שבקשת המלך היא מעיסה בקדוש ברוך הוא, מפורש. ואף אחד אומר שמה בקולה, איך אפשר? אם בקשת המלך זאת מעיסה בקדוש ברוך הוא, אז למה אומרים שמה בקולה? מה? להעניש אותם. דהיינו, אם אתה לא יכול להיות נגדו, תלך איתו. עדיף שאני אלווה את התהליך של בחירת המלך, עדיף שזה יהיה מלך שאני אבחר, אומר השם, ולא שנעשה איתם ברוגל. אפשר לעשות איתם ברוגל. אתם רוצים מלך, אתם מואסים במלכות השם, ברוגל, ניתוק יחסי. לאן זה יוביל? תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא גדול הדמוקרטי. הוא לא הולך נגד רצון העם. כשרצון העם מובע באופן ברור, אז אפילו אם הוא סותר בצורה הכי גלויה את רצון השם, העם מנצח. הפרשה הכי דרמטית שזה קורה בה לדרשת המרגלים. לא הייתי, לא מרגלים. גם בעבון. במרגלים אבל זה דבר מדהים. יש לקדוש ברוך הוא תוכנית ברורה, תוכנית פעולה להביא את עם ישראל לארצו. בשביל זה הוא דרך והוציא אותם ממצרים והבטיח להם להביא אותם. הכל הכל הם עומדים על גבול הארץ. ואז בהחלטה דמוקרטית מרשימה ביותר. מחליטה רוב המנהיגות ואחריה כמעט כל העם, רוב המנהיגות, אני מתכוון, 10 נגד 2. מי נבחר להיות המרגלים? הנשיאים. 10 נשיאי שבטים נגד 2 אומרים שאין מה ללכת להיכנס לארץ, זה התאבדות. והעם כולו נוהה באופן טבעי אחרי רוב ההנהגה. ומואסים בארץ, ומואסים בתוכנית האלוקית, ובועטים בכל, והקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את העם. בסוף הוא לא משמיד את העם. האם העם קיים ולא מושמד, אז הוא מנצח. למה הוא מנצח? בסופו של דבר לא נכנסו לעם. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא רוצים להיכנס לארץ, אני לא יכול להכריח אתכם. אז אתם תמותו במדבר, זה מה שהוא אומר. בסופו של דבר, פרשת המרגלים היא פרשה מאוד מאוד דמוקרטית. אוי, הדמוקרטיה שאוכלת את עצמה, אבל זאת פרשה שקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול להכריח אתכם, אתם לא רוצים להיכנס לארץ. לא תיכנסו. לא בכוח, כשתרצו תיכנסו. מה? בוודאי, אין עונש יותר טוב מאשר שאדם מעניש את עצמו. מה? זה גם דמוקרטיה. דמוקרטיה הגדרתה היא שכשעם רוצה לדפוק את עצמו בקלפי, הוא עושה את זה, כמו שאנחנו רואים בנגד העם. מה, אני לא מבין. הרי זה מהדורה השנייה. עם השתגע, בחר לעצמו ממשלה בוגדנית, ועכשיו הוא נענש על זה. נענק ונענח, ואומר, מה, איזה טעות עשינו? עכשיו, תאכלו את זה 4 שנים, איזה נזקים יעשו עד סוף 4 שנים, מי יודע. אבל מה, זה לא עונש? מי העניש אותנו? הקדוש ברוך הוא? גם. אבל בלי שאנחנו בחרנו בקלפי, אנחנו, אני מתכוון, עם ישראל, כן? אנחנו ערבים. זה דמוקרטיה, אלה הכללים, והקדוש ברוך הוא דמוקרט. בפרשת המרגלים עכשיו אנחנו חוזרים לפרשת המלך. כל העם רוצה מלך? אז מה, אני אנתק איתם את היחסים, אני אעשה ברוגז, אני אעלב? לא שייך. נקבל מהם את זה. אבל ננסה להמתיק את הגלולה עד כמה שאפשר. גם בחטא המרגלים, אומר הרמב״ם במורה הנבוכים, העונש שהקדוש ברוך הוא הטיל על העם לא היה אלא מה? אלא מה? הכשרה לכניסה לארץ. הקדוש ברוך הוא אמר, אני רואה שהדור הזה לא מסוגל להיכנס לארץ. זה עם עבדים, עם שפל, לא מסוגל לעמוד במלחמה באומץ. טוב, צריך להכניס את הדור הזה. להקים דור חדש, אומר הרמב״ם, שיגדל בתנאי המדבר, בין חורים, שיתרגל לחיים קשוחים, חיי מדבר קשוחים, זה יהיה אדם שיכנס לארץ, והוא יהיה מסוגל לזה, ובאמת זה קרה. כלומר, הרמב״ם תופס את העונש בחטא המרגלים כהליכה, הקדוש ברוך הוא כאילו נכנע לדרך הטבע. בדרך הטבע, אומר הרמב״ם, לא ייתכן שעם שיצא לפני כמה חודשים ממצרים, אחרי 210 שנות עבדות, לא ייתכן שפתאום הוא יקום ויכבוש ארץ. אז מה באמת הייתה התוכנית האלוקית? לא, לא, מה פתאום? התוכנית האלוקית הייתה שהם יתגברו על הטבע, שהם יתעלו על עצמם. מה התברר בחטא המרגלים? שהם לא, זה לא עובד. הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אני הולך עם הטבע. אתם לא מסוגלים, בדרך הטבע, אתם לא טבעי, צריך להכניס אתכם, זה הכל. אז כולם ימותו במדבר, יקום דור חדש, והדור הזה באופן טבעי יהיה מוכן לכבוש את הארץ, וזה באמת מה שהיה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אם התוכנית להתעלות לא מצליחה, אז נלך בדרך האיטית יותר, המדורגת, הטבעית. אותו דבר עם מלך. אתם רוצים מלך? אוקיי. אז אני יכול לשתף אתכם פעולה כדי שהדבר הזה יהיה כמה שיותר מתאים לתוכנית האלוקית וכמה שפחות מזיק. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. באמת זה רע מאוד שאתם רוצים אלה. אבל אני אלך אתכם. אני אשמע בקולכם, אני אגיד לשמואל, להישמע לכם, בתנאי שאתם תקבלו את ההנחיה שלי. מה אומרת ההנחיה האלוקית? קודם כל שלא העם בוחר מלך. אתם רוצים מלך? אתם רוצים שאני אסכים לזה? אני אסכים בתנאי שתתנו לי את זכות הבחירה. אני אבחר לכם את המלך. זה מכניס לנו לדמות של שאול, וזה לא, עוד לא הגענו. אז עכשיו נחזור לפרק ח' ולדון במבנה שלו. מה אמרנו על המבנה? מה שאמרנו זה שהוא בנוי משתי מחציות. מחצית א' זה פסוקים א' עד עד י', ומחצית ב' זה י' א' עד כ' ב'. למה מחציות לא שוות? דיברנו על זה בשיעור שעבר. החלפות. אולי זה יהיה יותר. כן. מה ראינו? כל מחצית פותחת במה? לא. על עיוות בהנהגה. כאן זה שלושה פסוקים. וכאן זה עיוות בהנהגה בפועל, הכוונה בניו של שמואל לא הולכים לדרכו, לוקחים שוחד, מתאים משפט, כל זה קורה בבאר שבע. ולעומת זה פסוקים י"א עד מה? עד י"ח, שמונה פסוקים. זה העיוות בהנהגת המלך בעתיד. וזה פותחת כל מחצית. אחרי הפתיחה הזאת אנחנו מוצאים את החלק השני, וזה מסע ומתן משולש מפסוק ד' עד פסוק י'. מסע ומתן משולש. מה הכוונה משולש? העם, שמואל והשם. גם פה מסע ומתן משולש מפסוק י'ט' עד כ"ב. מסע ומתן משולש, מה שהראינו שהמסע ומתן בנוי ארבעה שלבים, בדיוק אותם ארבעה שלבים בשתי המחציות. בקשה ראשונה, פניית שמואל אל השם, התגובה, שמואל פונה אל השם, אחר כך השם עונה לו תשובת השם, שמה הוא עונה לו תמיד? שמע בקולם. ותשובת שמואל לעם. ארבעת השלבים האלה חוזרים גם פה וגם פה, ובין השלבים פה לבין השלבים פה יש הקבלות לשוניות ברורות. ממש ברור שיש כאן כוונה להשוות את הדברים וללמוד משהו. את זה עשינו, את העבודה הזאת עשינו בשבוע שעבר, ואמרנו מה יש ללמוד מהמבנה הברור הזה של הפרק. מה שיש ללמוד זה למה המחציות לא שוות. מה שגורם לאי שוויון המחציות ולהאריכות המחצית הזאת בשני פסוקים על המחצית הזאת, זה היחס בין תיאור העיוות פה שהוא שמונה פסוקים לתיאור העיוות פה שהוא רק שלושה פסוקים. זה גרם לאי שוויון. פה זה מתהפך. המסע ומתן הזה הוא מורכב יותר מאשר המסע ומתן הזה. מה הופך אותו פה לארוך יותר? פה ד' עד י' כמה זה? שבעה פסוקים, ופה כמה זה י"ט עד כ"ב, ארבעה פסוקים. למה פה זה ארוך יותר? כי פה יש כאן דברי השם לשמואל, סעיף 3, הוא שמעריך פה את העניין הזה. מה השם אומר פה לשמואל? אל תעלב, זה לא נגדך, זה בעצם נגדי. הדברים האלה תופסים שני פסוקים יתרים, או שלושה, שלושה פסוקים יתרים על פני הפרשה המקבילה. אבל אין בזה לאזן את, את חוסר השוויון למעלה. המבנה הזה אומר בעצם ככה. למה באתם לבקש מלך? מה העילה? העם אומר, הזקנים אומרים מה העילה. אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך. זאת העילה. אז מה אתם רוצים? מלך. מה, בשביל מה אתם רוצים מלך? מה הדרוש לשופטנו? שהוא בעצם יעשה משפט צדק, לא ייקח שוחד, לא ייתן משפט. הוא בעצם יהיה הממשיך שלך שמואל. אתה שמואל זקן, ואין מי שימשיך את דרכך. אז המלך ימשיך את דרכך. אלה דברים איומים, אבסורדים. איפה מציגים להם את האבסורד הזה? פה. אתם רוצים מלך כפתרון לבעיית המנהיגות של שמואל? מלך שימשיך את ההנהגה הפנימית של שמואל בעם ישראל, שתהיה הנהגה צודקת, ישרה, אין להעלות על הדעת ניגוד יותר חריף בין דמותו של שמואל כמנהיג לבין דמותו של מלך. שמואל הוא המנהיג שלא מחכה שיבואו אליו, הוא מחטט את רגליו, הולך מעיר לעיר, מביא את עצמו לעם. מה זה? הוא לא רק צמח מתוך העם, הוא נשאר עממי כל חייו. ואתם רוצים מלך במקומי? למה? בגלל שהמנהיגות שלי נכשלה, בגלל שבניי לא הולכים בדרכיי? זה הפתרון? אז בואו תשמעו מה יהיה מלך. ואז במשך 8 פסוקים יש כאן תיאור של עריצות, של הטיית, של רדיפת בצע, של רדיפת כבוד ותפארת חיצונית. זה המלך. מה שאתם טוענים נגדי זה משחק ילדים. אז אתם רוצים מלך? איזה אבסורד זה. מה עונים העם במסע ומתן השני? לא כי. אם מלך יהיה עלינו. למה? למה מלך יהיה עלינו? למה? ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. כשמשווים את המסע ומתן פה למסע ומתן פה, מגלים להפתעתנו שפה שמואל מאוד מתרגל, ופה הוא דווקא מקבל את הדברים. הוא לא כל כך מתנגד להם. תוכיחו מלשון הכתוב שבאמת חל שינוי אצל שמואל. מה? אם בשמואל פונה אל השם פה, כתוב הירא אל שמואל כאשר אמרו, מה נאמר במקבילה? וישמע. פסוק כ"א, וישמע שמואל את כל דברי העם. אם בפעם ראשונה כתוב שהוא מתפלל אל השם, מה זה מתפלל? למה הוא מתפלל? מי מתפלל אל השם? מי שיש לו מצוקה, בדרך כלל. כלומר, פה הוא פונה אל השם כבעל מצוקה אישית, מה נאמר במקבילה? וידברן באוזני השם, הוא המתווך, אין לו נגיעה בזה כבר. גם התוצאה, דברי השם, תשובת השם, פה היא ארוכה מאוד, ובאה להרגיע את שמואל, ובאה להגיד דברים חריפים נגד העם. פה, תשובת השם היא לקונית. מה השם אומר? שמע בכולם והמלכת להם מלך. כלומר, המסע ומתן הזה הוא הרבה יותר רגוע. מה פשר הדבר? פשר הדבר הוא שבקשת העם שונה פה מאשר פה. פה בקשת העם היא פוגעת בשמואל, בציפור הנפש של שמואל. היא כאילו באה לבטא אי הסכמה לכל המנהיגות של שמואל. אומרים לו, אתה זקנת, וחז"ל אומרים שהוא לא היה זקן כל כך. לפי חשבונם של חז"ל, שמואל היה בן 50 שנה בערך. לא! היום, בתרבות הפוליטית של היום, מישהו בן 50 הוא שייך לצעירי המפלגה. לא, זה לא מצחיק. מישהו בן 50 הוא שייך לצעירי המפד"ל, צעירי מפלגת העבודה, זה בשנות ה-40-50. אבל זה נכון שבימי קדם תוחלת החיים הייתה הרבה יותר קצרה, ואדם בן 50 כבר היה, כבר גם היום אדם בן 50 הוא לא צעיר, אבל אז הוא היה עוד יותר זקן. נחזור לעניין. שמואל תופס את בקשת המלך כהבעת אי אמון אישית בו ובדרכו. המילים אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך ובמקומך אנחנו רוצים מלך, משמעותן ההנהגה שלך לא מקובלת עלינו, אנחנו רוצים להחליף אותה, ואנחנו רוצים במלך שיתפוס את הפונקציות שלך, ישפוט אותנו, לסדר את החיים הפנימיים בארץ, בעם. וזאת הבעת אי אמון בשמואל שהיא מעליבה ובלתי מוצדקת. באמת בלתי מוצדקת. אדם שמסר את נפשו על העם, אדם שמנעוריו מתהלך עם העם, עממי מאוד, מקדיש את חייו ללכת אל העם, הביא לעם ניצחונות על הפלישתים. אדם כזה באים ואומרים לו, הגיע זמנך ללכת. ההנהגה שלך לא מוצאת חן בינינו, מעדיפים הנהגה של מלך. באמת זה דבר מעליב ופוגע. הוא גם מבחינה עניינית לא נכון, אבל הוא גם אישית מהווה בעד כאמון בשמואל. לכן הדבר חורה לו. לא חורה לשמואל שהם אמרו ככל הגויים. כלומר, אין לו הסתייגות אידיאולוגית מהבקשה. יש לו הסתייגות אישית. מה באמת מפריע? שהם לא אמרו ככל הגויים, אלא שהם אמרו תנה לנו מלך לשופטנו. כי מי הוא השופט? שמואל הוא השופט. מלך במקום שמואל שישפוט את העם? אין לו מין דבר הזה. והוא נעלב. מותר לנביא להיעלם? כן? מה יש? מה, למה לא? מה? זה אנושי. וזה לא רק אנושי. זה לא מתגלה לפנינו פה חולשה אנושית. זה לא חולשה. כשבאים לאדם שמסר את חייו למען משימה מסוימת והצליח בה, ואומרים, דוב, הגיע זמנך, אתה רואי ורובוטן, תלך, אנחנו רוצים מלך במקומך. זה לא עניין אישי רק, העלבון הוא עלבון ענייני, זה לא צודק, זה עוול אישי נגד שמואל, וזה עוול נגד העניין עצמו. אז מה, זה לא חולשה אנושית? מישהו בא ושאל אותי, האם לפי המסילת ישרים, שמואל היה יוצא מהפרק הזה טוב? התשובה היא בהחלט כן, הרמח"ל לא היה. סתם פגיעה בלתי מוצדקת באדם שמסר את נפשו על עניין והצליח בו ובאים ורוצים לזרוק אותו ככלי אין חפץ בו. מה? כן, זה נכון. זה נכון, אז זה לא אחורה, זה לא אחורה, זה לרגע עכשיו. הרי הם הולכים להחליף את שמואל עכשיו. אבל אמרתי שלפי חשבונם של חז"ל הוא עוד לא היה זקן. מה הפירוש לא היה זקן? 50 זה זקן או לא זקן? מה? אבל עוד נכון הוא לשמואל שנים רבות. אם הם היו אומרים, תשמע, תכין לנו מלך כאופציה, רזרבה, אולי, הם עכשיו הולכים להחליף את שמואל עכשיו. ברגע זה הם רוצים מלך שתוך זמן קצר יחליף את שמואל, וזה מה שקורה, זה מה שהם טובים. זאת הבעת אמון בוטה מאוד נגד שמואל, אין לה שום הצדקה, וגם מבחינת העתיד אתה לא צודק. אתה לא צודק גם מבחינת העתיד. האם באמת מלך יפתור להם את בעיית הבנים של שמואל? אתם לא רוצים את הבניי, כי הם לא הולכים בדרכי. תבחרו לכם מישהו שכן הולך בדרכי. אבל מה פתאום מלך? מה, איך מלך פה מהווה תחליף לשמואל? כלומר, מלך פה זה הבעת אמון לא רק בשמואל באופן אישי, אלא בשיטה. הם רוצים כאן שיטת הנהגה שהיא הדבר החמור. אתה שומע מה אני אומר? שיטת ההנהגה שהם רוצים להכניס, זה מה שפוגע פה כל כך. אם הם היו אומרים לשמואל, תמנה מנהיג אחריך שיהיה שופט של ישראל כמוך, נביא אחר. טוב, אז הם דואגים לעתיד. אבל הם רוצים להחליף את כל הקונספציה. כי הם אומרים מה שהם רוצים, הם רוצים מלך ככל הגויים. מה הוא יגיד להם? תבחרו במנהיג כמוני. הם רוצים מלך ככל הגויים, מה יש לשכנע? הם אמרו מה הם רוצים. אבל הוא, בכל אופן הוא לא מסתיר את זה שהוא נעלב. על העם, תראה, אני לא, הסינגור מיד יבוא, פה יהיה סנגוריה על העם.
מה אומרת
להם?
הזקנים
שבדור כל השאלה של מישהו לשבתי. מה אפשר לעשות? זה לא הגמרא, יש דעה בגמרא, שהזקנים שאלו כהוגן והצעירים אמרו לו כבר. הדעה הזאת צודקת, אבל כדי שנבין למה היא צודקת, אני מוכרח להמשיך. תנו לי לקצר. אנחנו רוצים לסיים אותם. כבר. אז בקיצור, העלבון של שמואל, ההיפגעות שלו, ושהוא פונה בתפילה אל השם, בירושו, במצוקתו, היא לא רק עניין אנושי אישי, אלא גם עניין, גם מבחינת הנושא הוא צודק מאוד. מה זה שאתם רוצים להחליף את השיטה? השיטה שאני הלכתי בה לא הוכיחה את עצמה. מי הוא הדומה לשמואל בהנהגת העם? מי הוא המקביל לשמואל? משה, כמובן. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל השם, מלמד ששקולים משה ואהרון, שקולים כשמואל הנביא. ממילא הבעת אי אמון בשמואל, זה לא הבעת אי אמון בשמואל האיש, זה הבעת אי אמון בשמואל הקונספציה. ולכן הוא פונה אל השם בתפילה. מה השם אומר לו? מה השם אומר לו? לא אותך מעשו, אני מנחם אותך, לא אותך מעשו, כי אותי מעשו, זה לא כך נורא, בסך הכל לא נגדך, זה רק נגדי. זה נחמה מאוד מועטת, אבל היא אמיתית, ואנחנו תכף נבין למה היא נחמה אמיתית. טוב, שמואל אומר לעם את דברי השם, כלומר, מה הוא אומר לעם את דברי השם, שמה? השם ניחם אותי ואמר לי שאתם לא נגדי אלא נגדו, ושכמו שאתם תמיד עבדתם עבודה זרה והייתם בוגדניים, גם עכשיו אתם ממשיכים בבגידתכם באשר. זה מה שהשם אמר לי. וחוץ מזה אני רוצה להודיע לכם את משפט המלך. ואז הוא מפרט את משפט המלך, והעם כצוק איתן, לא נובה לך ולא נשמע לך, לא מה שהשם אמר מזיז לנו ולא משפט המלך לא מזיז לנו, כלום. מלך יהיה עלינו, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. למה לא אמרת את זה מראש? שהוא לא מתיימר להיות רמטכ"ל, איש צבא, מנהיג פוליטי. הוא נביא. הוא לא מתיימר למשהו מעבר לזה. הוא מבין מהבקשה שלהם, שהייתה הסוואה של הבקשה האמיתית. הוא הבין שמה? שההנהגה הפנימית של נביא לא מוצאת חן בעיניהם. הם רוצים הנהגה פנימית של מלך. דבר אבסורדי, הוא לא מבין את זה בכלל. זה עלבון לא רק אישי, זה עלבון לאינטליגנציה. שההנהגה של מלך תהיה יותר ישרה ויותר ראויה ויותר מוצאת חן בעיני העם מבחינה פנימית מאשר הנהגת נביא. איך אתכם להגיד דבר כזה? זה דבר אבסורדי. אבל כשהם אומרים, תשמע, אנחנו צריכים מלך לא כלפי פנים, אלא כלפי חוץ. לא כדי לסדר את המבנה הפנימי של החברה, שאין מוצלח ממנו אולי את הנהגתך, אלא כדי לסדר את הארגון המדיני הצבאי של המדינה, כדי להתגונן בפני אויבים. ובשביל זה אנחנו מוכנים לשלם את המחיר שאתה ציינת. מחיר כבד מאוד. ויתור על חירות הפרט, ויתור על חירות הכלל. אבל אנחנו נמסור את ההנהגה בידיים ריכוזיות, ביכולת גיוס, יכולת גביית מיסים, יכולת ארגון צבא ויציבות שלטונית. כל זה ייתן לנו המלך, וזה יציל אותנו מהאויבים הקמים עלינו. טוב, שמואל אומר, זה אני מבין. זה שיקול. זה שיקול. אני לא נותן לכם את כל זה. אני לא מגייס חיילים לצבא. אני לא הקמתי לשקוט גיוס. אין לי מס הכנסה שאני גובה מיסים, אני לא לוקח מכם פרוטה שחוקה. כל ההנהגה שלי זה בהתנדבות, אין לי וולבו ולא פלאפון, כלום! אני עומד אתכם חינם כל ימיים, מוסר את נפשי עליכם. אתם רוצים אדם עם סמכויות שיציל אתכם בשעת מלחמה? זה אני לא יכול לעשות. הצלתי אתכם בשעת מלחמה, בזכות מה? תפילה וזעקה. אני אמשיך להתפלל ולזעוק, הוא יאמר בהמשך. אבל לארגן מראש צבא, לגייס חיילים, להקים שלטון, ממשל, אז זה לא אני. אז אם זה מה שאתם רוצים, אז זה לא מעליב. זה לא פוגע. אולי זה לא נכון, אבל זה לא אותו אלבון שהיה בדברים הראשונים שלכם. עד כאן זה ברור. ובאמת לכן פה שמואל, עכשיו יצא המרצע מן השק, למה לא אמרתם את זה בהתחלה? למה הם באמת לא אמרו את זה בהתחלה? יכול להיות שהם לא חשבו את זה, אבל מה פירוש שהם לא חשבו? למה הם נקלו בעילה אבסורדית ואמרו, אגב, המילה לשופטנו מופיעה בפרק הזה הרבה מאוד. אם תסתכלו בתרגום יונתן, תגלו שהוא משנה את המילה לשופטנו במחצית הראשונה מאשר במחצית השנייה. במחצית השנייה, איך תרגום יונתן מתרגם? לשופטנו ושפטנו מלכנו ונלחמנו וכולי. איך? אף אחד כאן לא מחזיק תרגום יונתן? הביזיון? ובכן, ושפטנו מלכנו בפסוק כף בעניין המלחמות מתרגם יונתן והתפרה לנו